slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, כ"א בסיוון תשע"ט. מסכת ערכין, דף ח'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה נלמד דף לא קל, דף מלא חשבונות. נשתדל בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את הדף בקצב הנכון, ובעזרת השם ובישועתו נלמד את דברי תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תומה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, והוא היה דף זין במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, למסקנה, באיזה אופן יש להעמיד את הברייתא המחייבת את היורשים של חופר הבור בדמי השור? והתשובה היא, כאשר היו הדיינים יושבים ליד פי הבור בשעת מעשה והספיקו לחייב את החופר מיד לשלם. שאלה שנייה, איזה קורבן קרב גם לאחר מיטת הבעלים אומרים התוספות קורבן עולה? שאלה שלישית, מדוע ממיתים את הבלת של מעוברת היוצאת להיהרג והתשובה, כדי שהאישה לא תתבזה ביציאתו מן הרחם לאחר מותה? שאלה רביעית, לרב, באיזה אופן אמרה המשנה ששיער היוצאת להיהרג מותר בהנאה והתשובה? בפאה נוכרית. וכאשר אמרה שינתנו שערותיה לביתה. שאלה חמישית, מדוע אין איסור חובל באמת בשבת? אומר רש"י, משום שאיסור חובל הוא בהוצאת אדם משום נטילת נשמה ולא שייך באמת. שאלה אחרונה על דף זין, מי שערכו 50 סלעים ואין בידו אלא 5 סלעים, כמה צריך ליתן? התשובה, לרבי מאיר נותן סלע ולחכמים נותן כל מה שבידו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף זין במסכת ערכין. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, כ"א בחודש סיוון תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף ח' במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק השני במסכת ערכין, בדף ז' עמוד ב', 14 שורות לפני סוף דף ז', מן המשנה הראשונה בפרק השני, פרק ששמו אין נערכין, משנה פותחת במילים אין נערכין, פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. מן המשנה הזו, תחילת הפרק השני במסכת ערכין, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבואר בפרשת ערכין כי הערך הגדול ביותר הוא 50 שקלים, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ג', והיה ערכך הזכר, מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש. ואילו הערך הקטן ביותר, ושלושה שקלים שנאמר, והיא מבין חודש ועד בין 5 שנים, והיה ערכך הזכר, 5 שקלים כסף, ולנקבה ערכך, 3 שקלים כסף. אבל אם הנודר הוא עני ואינו יכול לתת את הערך המבואר בפרשה, הרי הוא נידון לפי מה שידו משגת, כנאמר, וימחו מערכך, ומידו לפני הכהן ויעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת ערכין בדף זין עמוד ב', מבארת שגם עני שאין ידו משגת אינו יכול לפחות מסכום מסוים. מביאה המשנה מחלוקת בדין מי שיש לו פחות מכפי ערכו, אבל יותר מהסכום הנמוך ששנינו. אומרת המשנה פותחת את הפרק השני במסכת ערכין בדף זין עמוד ב', אין נערכין. והגאות וציונים אומר שצריך לגרוס כאן אין בערכין, פחות מסלע. וגם עני שנידון לפי מה שידו משגת לא ייתן פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע, שזהו השיעור הגדול בערכין. מבארת המשנה כיצד עני האומר ערכי עליי והוא בן 20 שערכו 50 ונתן סלע משום שנידון לפי מה שידו משגת ולאחר מכן העשיר אינו נותן כלום שכבר יצא ידי נדרו בנתינת הסלע. אבל אם נתן פחות מסלע ולאחר מכן הישיר, נותן 50 סלע, משום שבנתינת פחות מסלע לא יצא ידי נדרו שאין בערכין פחות מסלע ועדיין ערכו עליו. ודינו שאני שהעשיר, קודם שנתן ערכו, חייב לתת ערך עשיר. וזה מבואר במשנה לקמאל בדף י' ז' עמוד ב'. ותוספות דיבור המתחיל אין מבארים, שלאו דווקא אם נתן פחות מסלע, אלא אף אם נתן את כל הערך חוץ מסלע אחד והעשיר, מגלגלים עליו את הכל, כיוון שלא נתן את כל ערכו. מוסיפה המשנה, אני בן 20 שערכו 50, והיו בידיו רק 5 סלעים, רבי מאיר אומר אינו נותן אלא סלע אחת, משום שכאשר אין לו כפי ערכו, יוצא ידי ערכו בסלע. וחכמים אומרים נותן את כולן, משום שרק כאשר אין לו יותר מסלע יכול לתת סלע. אבל אם יש לו יותר מסלע, צריך לתת את כל מה שיש לו. מסיימת המשנה ואומרת, אין בערכין פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. והגמרא לקמן בדף ח' עמוד א' תבאר מדוע חזרה המשנה וכתבה את הדין הזה פעם שנייה. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק השני בדף ז' עמוד ב' במסכת ערכין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אין בערכין פחות מסלע. מבארת הגמרא מניין למידים שאין בערכין פחות מסלע, מבארת הגמרא מנהלן מיכן למדנו את הדין הזה, משיבה הגמרא דכתיב בפרשת ערכין בספר ויקרא פרק זך פסוק חפי נאמר וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. הוא הערך הקטן ביותר ללמדנו, שכל ערכין שאתה מעריך לו יהיו פחותין משקל, ושקל היינו סלע. מוסיפה הגמרא לבאר מיכן למדנו מה ששנינו בהמשך ולא יתר על 50 סלעים. דכתיב נאמר לגבי זכר מבין 20 ועד בין 60 והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש, והוא הערך הגדול ביותר, אז משמע שאין יותר גדול. שנינו במשנה, אם היו בידיו של עני 5 סלעים, רבי מאיר אומר נותן רק סלע אחד, וחכמים אומרים נותן את כולן. בררת הגמרא מה הייתה מדי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שנותן רק סלע אחד. אומרת הגמרא, משום דכתיב נאמר בפרשת ערכין 50, וכתיב באותה פרשה, וכל ערכך יהיה בשקל, משמע שנותן או 50 כפי ערכו, או שקל אם הוא עני ואין לו כפי ערכו. שואלת הגמרא ורבנן, מהו טעמם של חכמים הסוברים שנותן את כולם? הרי נאמר שקל, ואם כן משמע שצריך לתת רק שקל כפי שסובר רבי מאיר. משיבה הגמרא, הוא הפסוק הזה שקל, לכל ערכין שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל ודעת. זה בא ללמדנו שאין ערכין פחותים מסלע. אבל איך דעית לי? כאשר יש לו יותר מסלע, אמר קרא, נאמר בפרשת ערכין והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר. והרי ידו משגת לשלם יותר מסלע, ולכן הוא צריך לתת את כל מה שיש לו. שואלת הגמרא ורבי מאיר, הרי נאמר אשר תשיג יד הנודר ומשמע שצריך לתת את כל מה שיש לו, כמו רבנן, ומדוע סובר רבי מאיר שנותן רק סלע? משיבה הגמרא, הוא הפסוק הזה אשר תשיג יד הנודר, ליד הנודר ולא יד הנידר הוא דעתה. בא ללמדנו שדנים לפי השגת ידו של הנודר ולא של הנידר, כגון עני שהעריך עשיר, נותן ערך עני ולא ערך עשיר. שואלת הגמרא ורבנן, כיצד סוברים חכמים שלמדים מהפסוק אשר תשיג יד הנודר שצריך לשלם את כל אשר ידו משגת? והרי הפסוק הזה בא ללמדנו שדנים לפי השגת ידו של הנודר ולא של הנידר. משיבה הגמרא, אף על פי שפסוק זה בא ללמדנו שדנים לפי השגת ידו של הנודר, לאו ממילא שמת מינה דהיך דידו משגת שכל מיני. האם אין זה משמע מפשוטו של מקרא שנאמר אשר תשיג שאם ידו משגת יש ליטול ממנו את כל מה שיש לו? ולכן למדים שאם יש לו 5 סלעים נותן את כולם. וההפלאה מבאר שנראה שרבי מאיר למד מאשר תשיג שאם היה עני והעשיר נותן ערך עשיר כמבואר לקמאן בדף י' ז' עמוד ב'. אבל חכמים סוברים שמפשוטו של מקרא משמע גם הדין הזה, שכאשר ידו משגת נוטלים ממנו כל מה שיש לו. עכשיו רב אדא בר אבא מבאר את דינו של עני המעריך פעמיים בזה אחר זה. אמר רב אדא בר אבא, היו בידיו 5 סלעים ואמר ערכי עליי, וחזר ואמר ערכי עליי, ונתן 4 סלעים לשנייה לתשלום הנדר השני, משום שעריכו הכהן בתחילה על הנדר השני, ולאחר מכן נתן סלע אחד לראשונה לתשלום הנדר הראשון. ואומרים התוספות במסכת כתובות דף צדי עמוד ב', דיבור המתחיל שמע מינה, הוא הדין אם נתן 1 לשנייה ו4 לראשונה, יצא ידי תשלום שתיהן, גם לחכמים הסוברים שצריך לתת את כל מה שיש לו. מבארת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שיצא ידי תשלום שניהם? ידי התשלום השני יצא משום שכלל הוא שבכל מקום שבעל חוב מאוחר שדינו לגבות השני, וקדם וגבה מה שגבה גבה. ולמרות שנפסק לגבי בעל חוב שמקדם וגבה מה שגבה לא גבה, כאן נוקטים שכן מה שגבה גבה. משום שהכל מגיע להקדש ולכן לא חששו על סדר הגבייה, ועוד שמדובר כאן במטלטלין שאינם משתעבדים לראשון, ולכן עם קדם המאוחר וגבה מה שגבה גבה. כך אומרים התוספות שם במסכת כתובות בדף צדי עמוד א'. אז אם כן, ידי התשלום השני יצא משום שכלל הוא בכל מקום שבעל חוב מאוחר שדינו לגבות השני, וקדם וגבה מה שגבה גבה. ואם כן גם כאן יכול להקדים ולפרוע את נדרו השני לפני הראשון, על אף שבכך לא יישאר כדי פדיון לנדרו הראשון. ואין להקשות איך יצא ידי נדרו השני, הרי לא נתן את כל חמשת הסלעים שהיו לו. התשובה היא שכן בעיד נדיאיב לשנייה משעבד לראשונה. בזמן שנתן את כספו לתשלום הנדר השני, זה היה כבר משועבד לראשון, ואף מה שנתן לו אינו שלו. כלומר, כיוון שכל החמישה סלעים משועבדים לראשון, אין השני יכול לתבוע ממנו את כל החמישה סלעים. כיוון שגם הארבעה שנתן לו אינם שלו, אלא משועבדים לראשון. ואף ידי התשלום הראשון יצא, מסבירה הגמרא, משום דבעיד נדיאיב לראשונה, too lately. שבזמן שנתן לראשון לא היה לו אלא סלע אחד, ונתן את כל אשר לו. ולא היה הדין שבעל חוב שקדם וגבה מה שגבה לא גבה, אם כן, מה שנתן לשני אינו מועיל, ואף ארבעה סלעים נחשבים שלו, וכשנתן אחד לראשון, אין זה כל מה שיש לו, ולא ייפטר מהתשלום לראשון. שואלים התוספות בדיבור המתחיל בעידנה, הרי שנינו לקמן בדף י' ז' עמוד ב' שאם היה עשיר בשעת הנדר ועני כשבא לפרוע, נותן ערך עשיר. ואם כן, הרי גם כאן בשעת הנדר הראשון היו לו חמישה סלעים, ומדוע נפטר כשנתן לשני ארבעה סלעים? והרי עשיר ועני נותן ערך עשיר. תרצו התוספות שמה ששנינו שעשיר ועני נותן ערך עשיר, היינו דווקא אם העריכו הכהן כשהיה עשיר. אבל אם העני לאחר הנדר קודם שהעריכו הכהן, נותן ערך עני. וכאן מדובר שהכהן העריכו תחילה על השני, ורק לאחר שנתן לשני, העריכו על הראשון. ולכן נפטר כשנותן לראשון סלע אחד שלא הוא ערך כשהיו לו חמישה סלעים. ממשיך רבד אבא רבא ומבאר, אבל אם נתן בתחילה ארבע סלעים לראשונה לתשלום הנדר הראשון, משום שהעריכו הכהן בתחילה על הראשון, ולאחר מכן נתן סלע אחת לשנייה, לתשלום הנדר השני, ידי תשלום השנייה יצא משום שנתן את כל מה שהיה לו בעת התשלום, אבל ידי תשלום הראשונה לא יצא, משום דכולו משעבדן לראשונה, כל חמשת הסלעים היו משועבדים לראשון, והיה לו לתת לראשון את כולם, ונתן רק ארבעה. והיינו כדעת חכמים שבמשנתנו שצריך ליתן את כל חמשת הסלעים, וכיוון שלא נתן את נדרו, לכן אם יחזור ויעשיר, צריך לתת את כל ערכו, משום שנתינה זו אינה עולה לחשבון נדרו. מסתפק רבד אבא רבא, מה דינו של עני המעריך פעמיים בבת אחת? באי רבד אבא רבא, הסתפק רבד אבא רבא, היו בידו חמש סלעים ואמר, שני ערכי עליי בבת אחת, מהו, מה דינו? האם נאמר שכיוון דבבת אחת נדר, כי הדד היא תפסן, שני הנדרים תפסו יחד, וחמשת הסלעים השתעבדו לשניהם, וכשבא הכהן לעריכו, יאמר לו, יאיב תרתי ופלגה להי ותרתי ופלגה להי, שייתן שני סלעים ומחצה לזה, ושני סלעים ומחצה לזה, ויצא ידי תשלום שניהם. כלומר, בשעה שיבוא הכהן להעריך את שני הנדרים יחד, יש לו לומר שייתן שניים וחצי סלעים לזה ושניים וחצי סלעים לזה, ויצא ידי תשלום שניהם. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל כיוון. עוד אילמה, או שמה יאמר לו, כולו חזיה להי וכולו חזיה להי. כל חמשת הסלעים ראויים לזה ולזה, ולא יצא ידי תשלום בשני סלעים ומחצה. והכהן צריך לומר לו בשעת הערכה שייתן את כל החמש סלעים לאחד מהם, משום שהשתעבדו רק לנדר אחד ולא לשניים, ויצא ידי תשלום אחד מהם, ועדיין יהיה חייב את תשלום הנדר השני. ותוספות, בדיבור המתחיל כיוון מבארים, שאם נתן שניים ומחצה לזה ושניים ומחצה לזה, לא יצא ידי חובת אף אחד מהם, שכן צריך ליתן את כל חמשת הסלעים לתשלום אחד מהם. וזה כשיטתם לאל בדף זין עמוד ב', שאם העריכו הכהן לפי השגת ידו ועני יותר לאחר מכן, הרי הוא חייב לשלם כשעת הערכה ואינו יוצא במה שנותן את כל מה שיש לו בשעת הנתינה. ולכן גם כאן, אף שנותן לשני את כל מה שיש לו, מאחר שעריכו הכהן לפי השגת ידו בשעה שהיו לו חמישה סלעים, חייב לתת חמישה סלעים כשעת הערכה ואינו יוצא ידי תשלום הנדר כשנתן שניים ומחצה, אף שלא היה לו יותר מכך. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי לא נפשטה. תיקו זה ראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא. בעזרת השם ובישועתו בקרוב בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות וגם את הבעיה הזו שלא נפשטה. שנינו במשנה, אין בערכין פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע. מבארת הגמרא מדוע שנתה המשנה שוב את הדין שאין בערכין פחות מסלע ולא יותר על 50 סלע. מקשה הגמרא התולה, מלי מדוע הוצריכה המשנה לשנות שוב את הדין הזה, והרי שנינו כן בתחילת המשנה. משיבה הגמרא הקמה שמלן, המשנה באה להשמיענו שרק פחות מסלע הוא דלקה. אין בערכין. היתר על סלע איקה, אבל יותר מסלע יש בערכין. ועני, הנידון לפי מה שידו משגת, יכול לתת יותר מסלע, אף שהוא פחות משיעור ערכו, כגון שערכו 50 סלעים, ואין לו אלא 5 סלעים, אז הוא נותן 5 סלעים ויוצא ידי ערכו. וכן רק יתר על 50 הוא דלקה. יותר מ-50 אין בערכין, אבל פחות מ-50 איקה. פחות מ-50 יש בערכין. ואני, שערכו 50 סלעים, יכול לתת פחות מ-50, וסתם הכרה בנן. באתנה לסתום את משנתנו כשיטת חכמים, ולא כשיטת רבי מאיר הסובר, שאני, שערכו 50, הנידון, לפי מה שמסג את ידו, נותן או סלע או 50, אף אם יש לו יותר מסלע. ולכאורה קשה מדוע הוא צריך חתנה להשמיענו בדרך הזו שהלכה כחכמים, הרי יחיד ורבים הלכה כרבים. מבאר השיטה מקובצת שלולי שחידש כחתנה היה עולה בדעתנו לומר שטעמו של רבי מאיר מסתבר יותר מטעמם של חכמים. לכן תרח חתנה וכתב, אין בערכין פחות מסלע ולא יתר על 50 סלע, כדי להשמיענו שהלכה כחכמים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו אל המשנה בדף ח' עמוד א'. אגב, המשנה הקודמת המבארת את השיעור המרובה והמועט שבערכין, מביאה משנתנו דין נוסף שיש בו שיעור למעלה ושיעור למטה. נאמר בתומת נידה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ט, ואישה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה. ועוד נאמר באותה פרשה, פסוקים חפי וכוח, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה כל ימי זוב תומתה, כי ימי נידתה תהיה תמהה היא. ואם תהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תתאר. שני מיני תומת דם באישה הם, תומת נידה ותומת זבה. הנידה והזבה נחשבות לאב התומה ומתמות במשכב ומושב, אסורות בתרומה וקודשים, ומלבד זאת הן גם אסורות בבייה עד שיתהרו מתומתן. כל אישה שמתחילה לראות דם פעם ראשונה, כל שבעת הימים מתחילת ראייתה נחשבים לימי נידותה. לאחר ימים אלו מתחילים י' ימי זיווה, כלומר ימים הראויים לראיית זיווה, שאם באותם 11 ימים תראה בהם דם, יהיה דינה כזווה ולא כנידה. לאחר י' הימים הללו מתחילים שוב ימים הראויים לראיית נידה. והיינו כשלא ראתה בימי הזיווה ראייה העושה אותה זווה גדולה כפי שיבואר בהמשך. אבל כל שראתה בהם ב-11 ימים ונעשתה זווה גדולה, אפילו אם תימשך ראייתה זמן מרובה ויעברו ה-11 ימים שמתחילת ימי זיוותה, תיחשב כולה ראיית זיווה ולא תחזור לימים הראויים לנידותה, עד שיעברו עליה 7 ימים נקיים ללא ראייה, ויעברו ה-11 הימים מתחילת זיוותה. אז אם כן, אם היא לא ראתה באותם 11 ימים דם, אז לאחר 11 הימים הללו מתחילים שוב ימים הראויים לראיית נידה. שאם תראה, תעשה נידה 7 ימים ויתחילו שוב י' ימי זיווה מהיום השמיני לראיית נידותה. אבל עד שלא ראתה ראיית נידה, אינה מתחילה למנות י' ימי זיווה, אלא לעולם עומדת היא עדיין בימים הראויים לנידה. ומדין תורה, חלוקת תומת נידה מתומת זיווה. הנידה נטהרת לאחר 7 ימים מתחילת ראייתה, ואין 7 ימים אלו צריכים להיות נקיים מראיית דם, אלא אף אם ראתה בכולם והפסיקה לראות רק בסוף היום השביעי, הרי היא תובלת בלילה השמיני ונטהרת מתומתה. לעומת זאת, בזווה מצינו שני מיני תומה, זווה קטנה וזווה גדולה. זווה קטנה היא הרואה יום אחד מימי זיוותה, ואם היה לילו ויומו של היום שלמחרת נקיים מראיית דם, דינה הוא שהיא תובלת ביום זה ונטהרת. היא יכולה לטבול בבוקר, אבל אינה ניתרת לבעלה אלא בערב, שכן אם תראה במשך היום, יתברר הדבר למפרע שלא פסקה תומתה ולא הועילה לתבילתה בבוקר. ודין זה נאמר בכל ימי זיווה מלבד היום ה-11, שלדעת בית הלל במשנה במסכת נידה בדף עין ב' עמוד א', אם ראתה בו, מן התורה אינה צריכה להמתין עד שיעבור עליה הלילה והיום שלאחריו בטהרה, שהרי אף אם תראה בהם, תהיה זו ראיית נידה ולא ראיית זיווה, שכן כבר קלו ימי זיוותה, אבל כן היא תובלת בליל י' ב' וניתרת מיד מתומתה. וכן אם ראתה גם ביום השני והפסיקה לראות בו, אם היה לילו ויומו של היום שלאחריו נקיים מראייה, דינה הוא שהיא תובלת ביום זה ונתהרת. וזווה זו שראתה יום אחד או שניים, היא הקרויה שומרת יום כנגד יום. והכוונה שעליה לשמור יום אחד בניקיות כנגד היום או היומיים שראתה בהם, ולטבול ולהיטהר. אבל אם ראתה דם בשלושה ימים רצופים מימי זיוותה, הרי זווה גדולה ועליה לספור 7 ימים נקיים בלא ראיית דם, ורק אז היא יכולה לטבול ולהיטהר מטומאתה. עוד חומרה יש בזווה גדולה יותר מזווה קטנה ומנידה, שזווה גדולה מביאה ביום השמיני לאחר שספרה 7 ימים ונטהרה מטומאתה 2 תורים או 2 בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואילו נידה וזווה קטנה אינן מביאות קורבן. וכל חילוקי הדינים הללו אינם אלא מעיקר דין תורה, ולחמירו בנות ישראל על עצמן בכל ראיית דם. לנהוג כחומרת זווה גדולה וכחומרת נידה. דהיינו שאף בראייה אחת אין האישה נתארת עד שתספור 7 ימים נקיים ותטבול בליל שמיני, כמבואר במסכת נידה דף סמכבב עמוד א', משום שחששו לטעות בחשבון ימי נידות וימי זיווה. המשנה שלפנינו דנה באישה שאיבדה את חשבון ימי נידותה וזיוותה וראתה דם, ואינה יודעת אם היום שראתה הוא משיבת ימי נידות או מי"ד ימי זיווה, אז מאימתי היא חוזרת לפתח נידותה, כלומר ממתי תוכל להתחיל למנות שוב סדר קבוע של 7 ימי נידות וי"ד ימי זיווה. אומרת המשנה בדף ח' עמוד א', אין פתח בתואה פחות משיבה. פתח הכוונה תחילת סדר 7 ימי נידות, שאם תראה בהם תטמע כדין נידה. אז אין פתח בתואה פחות משיבה, אישה שראתה דם, ואינה יודעת אם הייתה ראייה זו בימי נידותה או בימי זיוותה, אינה חוזרת למנות ימי נידות, עד שיעברו עליה לפחות 7 ימים נקיים לראייתה. וכן לעולם לא צריכה היא יתר על 17 ימים נקיים מראייה, כדי לחזור לימי נידותה. זו היא המשנה שלנו בדף ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הברייתא שלפנינו מפרטת בהרחבה, מתי יוצאת התואה מכלל ספק רק לאחר 17 יום נקיים, ומתי יוצאת מכלל ספק בפחות מכך. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אישה התואה בחשבון ימי נידותה וזיוותה, האישה הזו שאמרה יום אחד דם תמה ראיתי, ואינה יודעת אם יום זה הוא משבעה ימי נידותה או מי"ד ימי זיוותה, פיתחה 17, הרי היא חוזרת לפתח נידותה, דהיינו לתחילת סדר 7 ימי נידות, שאם תראה בהם דם תטמע כדין נידה, היא חוזרת לפתח נידותה רק לאחר שיעברו עליה 17 ימים נקיים מראייה. ואם תראה שוב לאחר ימים אלו, בוודאי ראיית נידות היא ולא ראיית זיווה. שהרי, אם הייתה ראייתה הראשונה בתחילת ימי זיווה, נמצא שכבר לאחר 10 ימים מלבד יום הראייה, קלו ימי זיוותה. וכל שכן שאם היה יום ראייתה באמצע ימי זיוותה או בסופם, שהיא חוזרת לימי נידותה אף קודם לכן. ואם כן, היום ה-י"ח הוא בוודאי מימי נידותה. ואף אם הייתה ראייתה הראשונה בימים הראויים לנידותה, הרי לאחר י"ז ימים נקיים, שיחד עם יום הראייה עם י"ח ימים, כבר עברו 7 ימי הנידות וי"ד ימי הזיווה שלאחריהם. ונמצא שביום י"ח מתחילים שוב הימים הראויים לנידותה. אבל אם תראה ביום י"ז שלאחר ראייתה הראשונה, כלומר ביום י"ח לראייתה הראשונה, עדיין לא תיצא מכלל ספק, שכן אם הייתה ראייתה הראשונה תחילת ימי נידותה, נמצא שהיום י"ז שבו ראתה שוב הוא יום י"ד של ימי זיוותה. אם הייתה ראייתה הראשונה בימי זיוותה, נמצא שהיום י"ז הוא כבר מימי נידותה. וכל שכן שאם ראתה שוב לפני היום י"ז, שעדיין לא יצא מכלל ספק נידות, ספק זיווה. וממילא נותנים בה חומרת נידה וחומרת זווה, שאם ראתה יום אחד, תספור עוד 6 ימים מלבד אותו היום. וכן אם ראתה יומיים, תספור עוד 5 ימים מלבד יומיים אלו ותטבול בליל שמיני. ואם ראתה 3 ימים, תספור 7 ימים נקיים ואחר כך תטבול. וכן עליה להביא קורבן מספק. וחטאת העוף שתביא לא תאכל, שהרי דינה במליקה, ואם היא באמת אינה חייבת בקורבן, נמצא שאוף חולין הוא ונאסר באכילה, כי הוא נמלק והוא נחשב לנבילה מחוץ לבית המקדש. ממשיכה הברייתא ואומרת, וגם אם אמרה שני ימים דם תמה ראיתי, ואיני יודעת אם היו ימים אלו ימי זיווה או מימי נידה, פיתחה סדר תחילת ימי נידותה חוזר לאחר 17 ימים נקיים, כלומר ביום ה-20 מתחילת ראייתה, ואם לאחר מכן תראה, אז בוודאי ראיית נידות היא ראתה ולא ראיית זיווה. שהרי אם הייתה הראייה הראשונה בתחילת ימי נידותה, כבר קלו ימי נידות וימי זיווה לאחר תזיין ימים נקיים, שהם בעצם י"ח ימים יחד עם שני ימי ראייתה, שבעה מהם ימי נידות וי"א ימי זיווה. ונמצא שכבר מהיום ה-י"ז מתחילים ימי נידותה. אם הייתה ראייתה בתחילת ימי זיווה, הרי לאחר 9 ימים נקיים, שהם י"א ימים יחד עם שני ימי הראייה, כבר קלו ימי זיוותה והתחילו ימי נידותה. וגם אם היה היום הראשון של הראייה בסוף י"א ימי הזיווה, והיום השני תחילת ימי נידות, הרי קלו ימי נידות וימי זיווה לאחר 17 ימים, מהיום השני, ונמצא שהיום ה-18 תחילת ימי נידהו. אבל אם תראה ביום ה-י"ז עצמו, שהוא היום ה-י"ט מתחילת ראייתה או קודם לכן, עדיין היא בספק, שכן אם היו שני ימי הראייה מימי זיווה, או שניהם מימי נידות, אכן היום ה-17 הוא מימי נידותה. אבל אם היה היום הראשון של הראייה בסוף י"א ימי זיווה, והיום השני תחילת ימי נידות, נמצא שמתחילים ימי זיוותה רק לאחר 7 ימים מהיום השני, והיום ה-י"ז עדיין הוא מימי זיווה. ממשיכה הברייתא ואומרת, וגם אם אמרה 3 ימים דם טמא ראיתי, פיתחה, דהיינו סדר תחילת ימי נידותה חוזר לאחר 17 ימים נקיים, כלומר, ביום ה-21 מתחילת ראייתה, שכן, בין אם היו 3 ימים אלו תחילת ימי נידותה, ובין אם היו אלו מימי זיוותה, ובין אם היו 2 מהם בסוף ימי זיוותה ונמצא היום השלישי מימי נידותה, בכל אופן ביום ה-י"ח שלאחר 3 ימים אלו, כבר חזרה בוודאי לימי נידותה. אבל ביום ה-י"ז עדיין היא בספק, שהרי אפשר שהיו היומיים הראשונים סוף ימי זיוותה, וביום השלישי התחילו ימי נידותה. ונמצא היום ה-י"ז, יום האחרון של י"א ימי זיווה. אז עד כאן התבהרו בברייתא האופנים שבהם היא חוזרת לפתחה, דהיינו לסדר תחילת ימי נידותה, לאחר י"ז ימים מתחילת ראייתה. מכאן ואילך מבארת הברייתא את האופנים שבהם היא חוזרת לפתחה, לסדר תחילת ימי נידותה, לחשבון הרגיל שלה, כבר קודם לכן, לפני שחולפים 17 ימים, והברייתא מסבירה זאת בסדר פוחת והולך. ובכל אופן היא חוזרת לפתחה ביום ה-21 שמתחילת ראייתה, ובלבד שתספור 7 נקיים, וכל ההבדל שבין האופנים השונים הוא רק במספר הימים מסוף ראייתה. האופנים היחידים שבהם היא חוזרת לפתחה לפני היום ה-21 מתחילת ראייתה, הם שני האופנים שהוזכרו ראשונים בברייתא, ברואה יום אחד בלבד שחוזרת לפתחה ביום ה-י"ט, וברואה שני ימים שחוזרת לפתחה ביום ה-20. אומרת הברייתא, אם אמרה 4 ימים דם טמא ראיתי, פתחה, דהיינו תחילת ימי נידותה חוזר, לאחר 16 ימים נקיים מסוף ראייתה, כלומר, ביום ה-י"ז מסוף ראייתה, שהוא היום ה-21 מתחילת ראייתה, שכן, אם היו כל ימי ראייתה מימי נידותה, הרי קלו ימי נידות וימי זיבה לאחר י"ד ימים נקיים, שהם י"ח ימים יחד עם ארבעת ימי ראייתה, ששבעה מהם ימי נידה, וי"א ימי זיבה, ונמצא שהיום י"ז הוא בוודאי מימי נידותה. ואם היו ימי הראייה בתחילת ימי זיבתה, הרי כבר קלו ימי הזיבה לאחר שבעה ימים נקיים, שהם י"א ימים יחד עם ימי ראייתה. וגם אם היו היומיים הראשונים לראייתה בסוף ימי זיבתה, והיומיים האחרונים היו תחילת ימי נידותה, כבר קלו י"ח ימי הנידות והזיבה לאחר 16 יום מסוף הראייה. ואין לחשוש שמא שלושת הימים הראשונים הם היו סוף ימי זיבתה, והיום האחרון היה תחילת ימי נידותה, ואם כן תצטרך י"ז ימים מלבדו. למה אין לחשוש לזה? שכן אם ראתה ראיית זיבה שלושה ימים רצופים, כבר נעשתה זווה גדולה, ומעתה היא עומדת לעולם בימי זיבתה עד שיעברו עליה שבעה ימים נקיים. נמצא לפי זה שגם ראיית היום הרביעי היה המשך ימי זיבה, ומיד לאחר שבעה ימים נקיים היא חוזרת לפתחה לחשבון המסודר שלה. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם אמרה חמישה ימים דם תמה ראיתי, פתחה חוזר לאחר 15 ימים נקיים, כלומר ביום ט"ז מסוף ראייתה. שכן בין אם היו כל ימי הראייה מימי נידותה, ובין אם היו כולם מימי זיבתה, אז אפילו אם היו היומיים הראשונים סוף ימי זיבה ורק השלושה האחרונים תחילת ימי נידה, שזהו החשש הרחוק ביותר, בכל אופן קלו י"ח ימי נידה וזיבה עד 15 יום מסוף ראייתה, ואין לחשוש חשש רחוק מזה שהתחילו ימי נידותה רק ביום הרביעי או החמישי לראייתה, והיו רק יומיים או יום אחד מהם מתחילת ימי הנידות, ותצטרך להמתין עוד 16 או אפילו 17 יום לפתחה. לא חוששים לזה, שכן לאחר שהיו שלושה ימים הראשונים לראייתה ימי זיבה ונעשתה זווה גדולה, שוב לא יהיו שני הימים שלאחריהם ימי נידה, אלא המשך ימי הזיבה. וכן הוא לעולם שהחשש הרחוק ביותר שצריכה לחשוש לו הוא שהיו שני הימים הראשונים לראייתה בימי הזיבה, וימי הראייה שאחריהם תחילת ימי הנידות. כפי שביארנו לעיל, שאם היו ימי ראייתה כולם בימי הזיבה, תחזור לפתחה כשתשלימם ליהודה לפי ימים. ואם היו ימי נידות, תרחיק יותר ותחזור לפתחה כשתשלימם לי"ח ימים. והחשש הרחוק ביותר הוא שהיו שני ימים מראייתה עוד קודם לתחילת ימי הנידות, כלומר בסוף ימי זיבה ורק הימים שאחריהם מימי הנידות. ועל כן אם אמרה שישה ימים דם תמה ראיתי, פתחה חוזר לאחר 14 ימים מסוף ראייתה. כי אף אם היו יומיים מהם בסוף ימי זיבה וארבעה מתחילת ימי נידות, קלו ימי הנידות והזיבה לסוף 14 ימים אחריהם. ועל דרך זו גם כן אם אמרה שבעה ימים דם תמה ראיתי, פתחה חוזר לאחר 13 ימים. שכן אם היו יומיים מהם ימי זיבה וחמישה מתחילת ימי נידות, קלו ימי הנידות והזיבה לסוף 13 ימים אחריהם. ואם אמרה שמונה ימים דם תמה ראיתי, פתחה חוזר לאחר 12 יום, שאם היו יומיים מהם ימי זיבה ושישה מתחילת ימי נידות, הרי שלאחר 12 יום מתחילים שוב ימי נידותה. ואם אמרה תשעה ימים דם תמה ראיתי, פתחה חוזר לאחר 11 יום, שאם היו יומיים ימי זיבה ושבעה ימי נידות, הרי שלאחר י"א ימים קלו ימי זיבתה. ואם אמרה 10 ימים דם תמה ראיתי, פתחה חוזר לאחר 10 ימים. שאם היו יומיים ימי זיבה ושמונה ימים מתחילת ימי נידות, מהם 7 ימי נידות ויום אחד של זיבה, הרי קלו ימי הזיבה לאחר 10 ימים. ואם אמרה 11 ימים ראיתי, פתחה חוזר לאחר 9 ימים. שכן גם אם היו יומיים ימי זיבה ותשעה ימים מתחילת ימי נידות, שהם 7 ימי נידות ושני ימי זיבה, הרי קלו ימי הזיבה לאחר 9 ימים. אומרת הגמרא בדף ח' עמוד ב', ואם אמרה 12 ימים ראיתי, פיתחה חוזר לאחר 8 ימים נקיים. ואם ראתה ביום התשיעי מסוף ראייתה, הרי זו בוודאי ראיית נידה, שכן אפילו אם 2 הימים הראשונים של ראייתה היו סוף ימי זיווה, ומתוך 10 ימי הראייה שאחריהם, 7 הראשונים הם ימי נידה והשלושה האחרונים ימי זיווה, מכל מקום לאחר 8 ימים קלו ימי זיוותה, ומתחילים שוב ימי נידתה. אבל אם ראתה שוב ביום השמיני עצמו, הרי עדיין בספק, שמה היו 2 הימים הראשונים סוף ימי זיוותה הקודמת, ונמצא שהיום השמיני שלאחר י"ב ימי ראייתה, הוא עדיין מימי הזיווה. ושמה תחילת הראייה הקודמת הייתה בימי נידותה או בימי זיוותה. ונמצא שלאחר י"ב ימי הראייה ושיבה נקיים, קלו י"ח ימי נידה וזיווה, ולאחר זמן זה היא חוזרת שוב לימי נידתה. אומרת הברייתא, ואם אמרה 13 ימים ראיתי, פיתחה חוזר לאחר 7 ימים נקיים. שכן אפילו אם היו 2 הימים הראשונים סוף ימי זיוותה, ומתוך 11 יום שלאחריהם היו 7 ימי נידות ועוד 4 ימי זיווה, הרי קלה מניין י"ח ימי נידות וזיווה לאחר 7 ימים נקיים. והיום השמיני הוא בוודאי מימי הנידות. ובאופן זה, בין אם התחילו ימי ראייתה בימי נידות, בין אם התחילו בתחילת ימי הזיווה, ובין אם היו 3 ימים הראשונים מהם בסוף ימי הזיווה, לעולם צריכה ישיבה נקיים כדי לחזור לפתחה. שהרי בכל אופן, מאילו הייתה לה ראיית 3 ימים רצופים בימי זיווה, ונעשתה זווה גדולה, ושוב אינה חוזרת לפתחה, אלא כשיעברו 7 ימים נקיים אחר ימי ראייתה. מסכם את הברייתא, כללו של דבר הוא שאין חוזר פתח ימי הנידות באישה התועה בחשבונה, בפחות משבעה ימים נקיים, ולא ביתר על 17 ימים נקיים כדברי משנתנו. ואף שאם ראתה 14 ימים דם או יותר, היא יוצאת מדי ספק בפחות משבעה ימים, והיא בוודאי זווה גדולה, מכל מקום אינה חוזרת לפתח נידותה, אלא לאחר 7 נקיים, כמבואר לעיל בדף ח' עמוד א'. רבא דברהבה, אומר רש"י, טעה בתחילה בדברי המשנה, וסבר שמניין הימים הנקיים של י"ז ותז וכדומה נאמר לעניין להתיר את האישה התועה לבעלה. ולכן הקשה את הקושייה הבאה. אמר לרבא דברהבה לרבא, למה לי כולאי, מדוע צריך את כל הימים הללו? תמני 7 ותשתרי. הרי יש לה למנות 7 נקיים ותותר לבעלה, שהרי אפילו אם היא זווה גדולה, די לה בכך. אמר לי, ישיב לו רבה, לא נאמר המניין הזה כדי להתירה לבעלה, אלא לתקונה לידי נידה ופיתחה כאמרינן. ימים אלו נצרכים כדי לתקנה ולהחזירה לסדר הקבוע של ימי נידות וזיווה, שכן עד שלא תספור מניין ימים זה, לא תוכל לדעת לעולם בכל ראייה שתראה האם היא ראיית נידה או ראיית זיווה, כפי שביארנו. ודבר זה נחשב לה לתיקון, שכן לאחר שתדע מהם ימי נידתה, אם תראה בהם דם, לא תצטרך לספור 7 נקיים, אלא די לה ב7 ימים מתחילת ראייתה. ואפילו אם פסקה מלראות רק בסוף היום, השביעי תובלת בליל שמיני ונתהרת. ואם תראה לאחר מכן בימי זיוותה יום אחד או יומיים, לא תצטרך להמתין 7 ימים, אלא תהיה שומרת יום כנגד יום, כדין זווה קטנה, ותתבול למחר ותתהר. כעת מביאה הגמרא את דברי הברייתא בדין קורבן זווה ומבררת אותם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, זווה גדולה לאחר שספרה 7 ימים ונתהרה מטומתה, מביאה 2 תורים או 2 בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. העולה מוקטרת כליל על גבי המזבח והחטאת נאכלת לכהנים. אומרת הברייתא, כל הנשים התועות בפתח נידתן שהן זוות, מביאות קורבן זווה וקורבן חטאתן אינו נאכל לכהנים. שהרי חטאת העוף אינה נשחטת, אלא נמלקת, והמליקה היא בציפורן ומן העורף, ולא כמו השחיטה שהיא בכלי ומן הצוואר. ולא התירה התורה לכהנים לאכול עוף שנמלק, אלא בקורבנות, בקודשים. אבל בחולין זה נחשב לנבילה. ומאחר שאנשים הללו טועות, והם ספק זוות, ספק נידות, ואינן חייבות בקורבן אלא מספק, נמצא שהעוף שהן מביאות הוא ספק קורבן, ספק חולין. הוא אסור באכילה משום ספק נבילה. ובברייתא במסכת נזיר, דף חפתת עמוד ב', אמר רבי יוסי ברב יהודה שחטאת העוף אסורה באכילה משום שיש לחשוש בה לשני איסורים. גם לאיסור נבילה שהסברנו עכשיו, וגם לאיסור חולין בעזרה. אם זה לא קורבן, הכניסו חולין לעזרה. מה שאין כן בקורבן השם תלוי, שאף שהוא בא על הספק הוא מותר באכילה, משום שיש בו רק חשש איסור אחד של חולין בעזרה. ואף שעולת העוף שהיא מביאה היא קורבן ודאי, שכן אפשר להתנות עליה שאם היא זווה תעלה לה לשם חובה, ואם היא נידה תקרב לשם נדבה. מכל מקום בחטאת העוף אי אפשר לעשות את התנאי הזה, שהרי חטאת אינה באה בנדבה. אז אם כן, כל הנשים הטועות בפתח נידתן שהן זוות, מביאות קורבן זווה, וקורבן חטאתן אינו נאכל לכהנים. חוץ מזו שראתה 13 יום, ששנינו בה שפיתחה שבעה, וחוץ מזו שראתה 12 יום, ששנינו בה שפיתחה שמונה, ששתיהן ודאי זוות. ועל כן הן מביאות קורבן ודאי ונאכל קורבנן לכהנים. ולמה הן ודאי זוות? שכן 3 ימים רצופים מתוך 12 או 13 ימי ראיית אדם, הם בוודאי ימי זיווה. שרי אפילו אם 2 הימים הראשונים לראייתן היו ימי זיווה ונעשו בהם זוות קטנות בלבד, ובשבעת הימים שלאחריהם ראו ראיית נידות, מכל מקום ראיית 3 או 4 הימים האחרונים הייתה זיווה גדולה. לעומת זאת, אם ראתה רק י' ימים או פחות מכך, אינה אלא ספק זווה גדולה, שכן ייתכן ששני הימים הראשונים היו מסוף ימי הזיווה, והשיבה שלאחריהם היו ימי נידות, ולא נותרו בסוף ראייתה אלא 2 ימי זיווה בלבד. מקשה הגמרא לשון הברייתא, כל הטועות זוות. עתו וכי כל הטועות זוות? והרי אינן ודאי זוות, אלא רק חשש זיווה יש בהן. ותו ועוד קשה, איך אומרת הברייתא שכל הטועות דינן כזוות ומביאות קורבן מספק? וכי התועה שראתה רק יום אחד ושני ימים, בת איתויי קורבן היא? עיבר הבאת קורבן? והרי אפילו אם ראתה כן בימי זיוותה, אינה אלא זווה קטנה, שאינה חייבת בקורבן. מתרצת הגמרא אלא כך הוא פירוש דברי הברייתא. כל זוות התועות, כלומר כל אותן תועות שיש להסתפק בהן שמה הן זוות, מביאות קורבן ואינו נאכל, חוץ מפתחה 7 ופתחה 8, שמביאות קורבן ונאכל משום שאין ודאי זוות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך 2 המשניות המצויות בדף ח' עמוד ב'. אגב המשניות הקודמות מביאה המשנה שלפנינו עוד דין שיש לו שיעור למעלה ושיעור למטה. כמה מיני נגעים נאמרו בתורה, ובהם נגעי אדם ונגעי בתים. יש מהם שהם טמאים מיד, ויש מהם שעל הכהן להסגירם 7 ימים ולאחר מכן לתמותם או לטהרם. וגזירת הכתוב היא שאין תומת נגעים וטהרתם אלא על פי כהן. אומרת המשנה הראשונה בדף ח' עמוד ב', אין בטהרת נגעים פחות משבוע אחד של הסגר, ולא יתר על 3 שבועות של הסגר. והדברים יבוארו בגמרא. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרש את הגמרא מה ששנינו במשנתנו שאין הסגר שהוא פחות משבוע אחד, הדברים אמורים בנגעי אדם, שלפעמים די להם בהסגר של שבוע אחד בלבד. שאם נראה נגע צרעת בעור בשרו של אדם, אם יש שיער לבן בתוך הנגע או שיש בו מחיית בשר חי, דהיינו שנהפך מקצת מהנגע ממראה לבן למראה בשר חי, הכהן מטמאו מיד. כאמור בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק ג' ופסוק ת' ו'. אבל אם לא נראו בו סימנים אילו, מסגירו הכהן 7 ימים. ובימים הללו שעדיין לא הוכרע דינו הוא קרוי מצורה מוסגר. ואם נראו בו סימני תומה הוא קרוי מצורה מוחלט. ושניהם נחשבים אבות התומה לתמי אדם וכלים ומתמים משכב ומושב. ומשתלחים מן המחנה וטעונים תבילה לטהרתם ואין ביניהם אלא פריה ופרימה. דהיינו. שרק מצורה מוחלט צריך לקרוע את בגדיו ולגדל את שיער ראשו, אבל לא מצורה מוסגר. וכן מצורה מוחלט צריך לגלח ולהביא 2 ציפורים ביום שנרפא מצערתו, וביום השמיני לטהרתו מביא אשם, חטאת ועולה, ואילו מצורע מוסגר אינו טעון בכל אלו. אם כן, אם לא נראו בו הסימנים הללו, מסגירו הכהן 7 ימים, ובסוף השבוע רואהו הכהן שוב. ואם נראו בו סימנים אלו או שפסע הנגע, התרחב הנגע, מטמאו. ואם לא, מסגירו 7 ימים נוספים. בסוף השבוע השני רואהו הכהן שוב, ואם נראו בו סימנים אלו מטמאו, ואם לאו, מתארו. ואם הנגע הוא בשכין או במחווה, שניהם הם במקום חימום הבשר, אלא ששכינו על ידי חולי או מכה, ומחווה זה על ידי קביעת אש, אין הכהן מסגירו אלא שבוע אחד. אם לאחר שבוע נראה בו שיער לבן, או שפסע הנגע, מטמאו. ואם לא נראו בו סימנים אלו, מתארו. אבל מחיית בשר אינו סימן טומאה בשכין ומחווה. ועוד דין נגע צרעת יש בקרחת וגבחת, ודינו כצרעת באור הבשר שיש לו 2 שבועות של הסגר, אלא שסימני טומאתו הם במחייה או בהתרחבות הנגע, אבל לא בשיער לבן. אם כן, זה מה ששנתה המשנה, אין בנגעים פחות משבוע אחד, שכן אין נגע נטהר בפחות משבוע אחד של הסגר. בשכין ומחווה לעולם אין יותר משבוע אחד של הסגר, ובנגעי אור לעולם אין יותר מ2 שבועות של הסגר. כך אומר רבינו גרשום. אומרת הגמרא, מה ששנינו במשנתנו ולא יתר על 3 שבועות, בנגעי בתים הדברים אמורים, שלפעמים הם צריכים 3 שבועות של הסגר כדי לטהרם. שאם נראה נגע בקירות הבית, רואהו הכהן ומסגירו 7 ימים. בסוף השבוע רואהו שוב, אם לא פסע הנגע, אם לא התרחב הנגע, מסגירו הכהן עוד 7 ימים. אם פסע, מצווה הכהן לחלוץ את האבנים אשר בהם הנגע ולהקציע את סביבותיהן, לתת תחתיהן אבנים אחרות ולטייח את הבית. ומסגירו שוב 7 ימים נוספים, ואם בסוף השבוע השני רואה הכהן ששוב נראה הנגע בבית, צריך לנטוץ את כל הבית. אם בסוף השבוע השני פסע הנגע או שעמד בעינו, מצווה הכהן לחלוץ את האבנים המנוגעות ולהקציע, דהיינו להחליק את סביבותיהן ולתת תחתיהן אבנים אחרות ולטוח את הבית, ומסגירו עוד 7 ימים. ואם בסוף השבוע השלישי לא חזר הנגע, מתאר הכהן את הבית, ואם חזר הנגע, נוטץ את הבית כולו. ואף על פי שעל פי פשוטו של מקרא נאמר דין חולץ, קוצה ותח בסוף השבוע הראשון, דרשו בתורת כהנים על פרשת מצורע, גזירה שווה ושב הכהן ובא הכהן. מה שיבה נאמרה בסוף שבוע הראשון? אף ביה היא בסוף השבוע השני. ומה בשיבה חולץ וקוצה ותח ומסגירו שבוע נוסף? אף בביה חולץ וקוצה ותח ומסגירו שבוע נוסף. הביאה הגמרא דרשה בעניין האמור. אמר רב פאפא, נאמר בתהילים למדוו, צדקתך כהררי אל, משפטיך תאום רבה. צדקתך כהררי אל, אלו נגעי אדם. משפטיך תאום רבה, אלו נגעי בתים. שכן בנגעי אדם, צדקה גדולה עושה הקדוש ברוך הוא עם המצורה בכך, שדי לו לפעמים בשבוע אחד של הסגר כדי לתארו או לתמו. אבל נגעי בתים, משפטים קשים הם, שכן לפעמים צריך 3 שבועות של הסגר כדי לתמם או לטהרם. מוסיף המהרש"ל לבאר על דרך שדרש רבי עמי בקידושין למד א' עמוד ב', נאמר בתהילים ע"ט, מזמור לאסף אלוקים, באו גויים בנחלתך, הרי קינה לאסף היה לו לומר, מה פתאום מזמור, אלא שאמר שירה על שקילה השם חמתו בעיצים ואבנים והותיר לפליטה את עם ישראל. על דרך זו אומר המהרש"ל, יש לפרש כאן, צדקה עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם בנגעי גופו שאינו מביאם עליו מיד, אלא קודם הוא מביאם על ביתו. ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאו פשוטו של הכתוב האמור. שואלת הגמרא, פשט דקרא, במה הכתיב? במה מדבר פשוטו של מקרא זה? אמר רב יהודה, משמעות הכתוב היא, אלמלא צדקתך השם שהיא גבוהה כהררי אל, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך השם כתהום רבה? ואילו רבה אמר, כך הוא פירושו של המקרא הזה, צדקתך כהררי אל, מפני שמשפטיך תהום רבה. בהמשך תבאר זאת הגמרא. תולה הגמרא את מחלוקת האמוראים הזו במחלוקת אחרת. במייקה מפליגי, במנך לקור רב יהודה ורבה, במחלוקת של רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה, דאיתמר, נאמר בבית המדרש, רבי אלעזר אמר, כששוקלים בכף המאזניים את זכויות ישראל, כנגד אבונותיהם, הקדוש ברוך הוא כובש ומסתיר את האבונות תחת מחילת כיסא הכבוד, כדי שתכריע כף הזכויות את כף האבונות, שנאמר בספר מיכה פרק ז' פסוק י"ט, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו. ובמסכת ראש השנה בדף י"ז מפרש רש"י שהוא כובש את כף הזכויות כלפי מטה כדי שתכריע את כף האבונות. ורבי יוסי ברבי חנינה אמר, הקדוש ברוך הוא נושא ומקביע את כף האבונות למעלה, כדי שתכריע כף הזכויות, שנאמר, מי אל כמוך נושא אבון ועובר על פשע. אם כן, אומרת הגמרא, רבא סובר כרבי אלעזר, שהקדוש ברוך הוא מצדיקנו בדין על ידי שכובש את האבונות תחת כיסא הכבוד, ועל כן פירש את צדקתך כהררי אל, משום שמשפטיך תאום רבה, שאתה מצדיקנו על ידי שאתה כובש ומסתיר את משפטיך, כלומר את אבונותינו, בתאום רבה תחת כיסא הכבוד. ולפירושו של רשי במסכת ראש השנה צריך לפרש, שאתה עושה עמנו צדקה בכך שמשפטיך שהם האבונות מוכרעים על ידי שאתה כובש את כף הזכויות למטה לתאום רבה. כך מסביר המהרש"א, ורב יהודה סובר, כרבי יוסי ברבי חנינה, שהקדוש ברוך הוא מצדיקנו על ידי שמקביע את כף האבונות למעלה, ועל כן פירש שלולי הצדקה שאתה עושה עמנו כהררי אל, בכך שאתה מקביע את כף האבונות, מי היה יכול לעמוד בפני משפטיך? שכן היו מכריעים כף האבונות עד תאום רבה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה השנייה בדף ח' עמוד ב'. אגב המשניות הקודמות הדנות בדברים שיש להם שיעור למעלה ולמטה, מביאה משנתנו עוד כמה דינים שנאמרו על דרך זו. שנה של תורה היא שנת לבנה שהיא 12 מחזורים של מולד הלבנה בשנה פשוטה ו-13 בשנה מעוברת, שכל אחד מהם נקרא חודש. חודש הוא מלשון חידוש, מכוסה אור הלבנה ואינו נראה, ובתחילת החודש היא מתחדשת ומתחילה להיראות במקצת והולכת וגדילה עד אמצע החודש, ומאז ואילך היא מתמעטת והולכת עד שבסוף החודש מתכסה לגמרי וחוזר חלילה. אבל מאחר שמשך הזמן שבין מולד למולד הוא 29 ימים וי"ב שעות ותשין צד ג' חלקי השעה, כי השעה מורכבת מתף תף ריש פי חלקים, ומשך כל חלק הוא 3 שניות ושליש. אם כן, מאחר שמשך הזמן של בין מולד למולד הוא חפתת ימים וי"ב שעות ותשין צד ג' חלקי השעה, ואי אפשר לקדש את החודש ולהתחיל למנותו באמצע היום, שכן דורש רבי אבא במסכת מגילה דף ה' עמוד א' ממה שנאמר, עד חודש ימים, ימים אתה מחשב לחודשים ואי אתה מחשב שעות לחודשים, אז עושים חלק מהחודשים מלאים בני 30 יום, חלק מהם חסרים בני חפתת יום, ודנה המשנה שלפנינו במניין החודשים החסרים והמלאים. בדברי המשנה אמורים בזמן שקיצו על פי הראייה, אבל בזמן הזה קביעת החודשים והשנים היא על פי חשבון שקבעו לנו חכמים שבסוף תקופת האמוראים, ולפי קביעותם לעולם אין עושים יותר משבעה חודשים מלאים בשנה פשוטה, ולא יותר משבעה חסרים. כך בתוספות לקמן בדף ט עמוד א', דיבור המתחיל מחד. וכך אומרת המשנה השנייה בדף ח' עמוד ב', אין פוחתין מארבעה חודשים המעוברים המלאים בשנה, ולא נראה לחכמים לעשות יתר על 8. יש מחלוקת המוראים בגמרא, האם כל בבה זו אמורה על חודשים מעוברים, או שסוף דבריה של הבבה הזו אמורים על חודשים חסרים. בחג השבועות היו מביאים בבית המקדש מנחה של 2 לחמי חמץ, ומניפים אותם לפני המזבח ונאכלים לכהנים, ואין אפייתם דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. ואף שזמן שתי הלחם קבוע בעצרת, וכל קורבנות ציבור שזמנם קבוע דוחים את השבת, מכל מקום אפייה שאפשר לעשותם ערב שבת אינה דוחה את השבת. ונציין שלשיטת רבי שמעון בן הסגן במסכת מנחות דף קוף עמוד ב', אפייתם כן דוחה את היום טוב. אם כן, משנתנו שנויה בשיטת חכמים. ולשיטת רב חיסדא במסכת פסחים דף ממזיין עמוד א', המחלוקת היא האם דבר שעיקרו הוא לצורך גבוה מותר ביום טוב. חכמים ממעטים ממה שנאמר במלאכת אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגבוה. ולמרות ששתי הלחם נאכלים לכהנים מכל מקום, עיקרם בא לצורך עבודת גבוה. רבי שמעון בן הסגן חולק על המיעוט הזה, וכאמור מתיר את אפייתם של שתי הלחם בחג השבועות, שזה חל ביום חול ולא בשבת. אומרת המשנה, נמצא ששתי הלחם אין נאכלים פחות משניים, פחות מהיום השני לאפייתם, שכן הם נאפים מערב יום טוב ונאכלים ביום טוב, וכן לא נאכלים יתר על 3, יותר מאוחר מהיום השלישי לאפייתם. שכן אם חל היום טוב למחרת השבת, כמו השנה, שחג השבועות חל ביום ראשון, הם נאפים בערב שבת ונאכלים ביום טוב שהוא ביום ראשון. י"ב לחמים של לחם הפנים היו נערכים מדי שבת על השולחן שבהיכל ומונחים שם עד השבת שלאחריה, ונאכלים לכהנים, ואין אפייתם דוחה שבת ויום טוב, אלא נאפים קודם להם. נמצא, אומרת המשנה, שלחם הפנים אין נאכל פחות מ9, פחות מהיום התשיעי לאפייתו, שכן נאפה בערב שבת ונאכל בשבת שלאחריה, וכן לא נאכל יתר על 11, יותר מאוחר מהיום ה-11 להפייתו. וזה קורה בשנה שחלו שני ימים טובים של ראש השנה בימי חמישי ושישי. ודווקא בראש השנה מדובר פה, כי אז נוהגים שני ימים גם בארץ ישראל, אבל בשאר ימים טובים אין נוהגים שני ימים אלא בחוץ לארץ בלבד. אז בשנה שחלו שני ימים טובים של ראש השנה בימי חמישי ושישי, אז נאפה לכם הפנים בערב ראש השנה שהוא ביום רביעי, ונמצא שזמן אכילתו בשבת הבאה, וזה ביום י"א מאפייתו. שואל רש"י במסכת מנחות דף קוף עמוד ב', הרי אם חל ראש השנה בימי חמישי ושישי, חל יום הכיפורים בשבת שלאחריה, וממילא אין לכם הפנים נאכל אלא במוצאי שבת, ביום י"ב לאפייתו. תרץ רש"י שלעניין אכילת קודשים, הלילה הולך אחר היום, וליל מוצאי שבת נחשב עדיין ליום י"א. אומרת המשנה, אין קטן נימול פחות משמונה ימים מלידתו, שכן נאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ג', וביום השמיני ימול בשר עורלתו, וכן לא נימול יתר על 12 יותר מאוחר מהיום י"ב ללידתו, שכן הלכה בידינו שדווקא מילה ביום השמיני דוחה שבת ויום טוב, ולא מילה שלא בזמנה. לפיכך אם נולד בין השמשות של ערב שבת שהוא ספק יום ספק לילה, אינו נימול אלא ביום ראשון שהוא יום עשירי ללידתו, שכן בערב שבת אי אפשר למולו, שמא נולד בשבת ועדיין הוא יום שביעי ללידתו, וכן בשבת אי אפשר למולו, שמא נולד בערב שבת, ונמצא ששבת היא היום התשיעי ללידתו, ואין מילתו דוחה שבת. ואם חל יום טוב ביום ראשון זה, אינו נימול אלא ביום שני, שהוא היום י"ד ללידתו. ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה בימי ראשון ושני אלו, אינו נימול אלא ביום שלישי, שהוא היום י"ב ללידתו. זו המשנה שלנו, השנייה, בדף ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו, אין פוחתים מארבעה חודשים המעוברים בשנה, ולא נראה יתר על שמונה. מפרשת הגמרא, מהי לא נראה יתר על שמונה? מה פירוש המילים הללו? אמר אבונה, לא נראה לחכמים לעבר לעשות חודשים מלאים יתר על שמונה חודשים בשנה, אלא יש לעשות לכל הפחות ארבעה חודשים חסרים. נמצא שיש לעשות לכל הפחות ארבעה חודשים מלאים, ולכל היותר שמונה מלאים. ולפי החשבון של 59 ימים לכל חודשיים, חפתת ומחצה לכל מולד, היה לנו לעשות את השנה כסדרה, חודש אחד מלא ואחד חסר. אלא שתוספת תפשין צדיג לחלקים שבכל מולד, מצטרפת לכדי יום או יומיים נוספים בכל כמה שנים. ועל כן לפעמים יש צורך למלא או חודש או חודשיים יותר מהשישה שבשנה כסדרה, ולפעמים יעלה קיבוץ החלקים פחות מהימים שהוספנו על ידי מילוי החודשים. ועל כן יהיה צורך לחסר יותר משישה חודשים. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. מקשה הגמרא, מה ישנה תשעה דלו? במה שונים תשעה מלאים שאין לעשותם? לא עושים יותר מתשעה חודשים מלאים בשנה? הרי הוא משום, דאם כן, קדים עתי סיהרה תלת יומי. מקדים ובא מולד הלבנה שלושה ימים לפני ראש השנה של השנה הבאה. שכן, אם השנה כסדרה היא חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, נמצא שמדי שני חודשים, שהם בסך הכל 59 ימים, שהרי כל חודש הוא 29 ימים במחצה, משתווה יום ראש חודש עם יום המולד, שכן בין מולד למולד ישנם חפתת וחצי ימים ותפשין צד ג' חלקי השעה, 793 חלקי השעה. בשני מולדות יחד יש 59 ימים וכשעה ומחצה. לפי חשבון זה, ראש השנה ומולד תשרי מתקדם בארבעה ימים מימות השבוע מראש השנה ומולד תשרי שלפניו. כגון שחל מולד תשרי בליל שבת ובאותו יום נקבע ראש השנה, מולד תשרי וראש חודש תשרי של השנה הבאה יחול בליל יום רביעי. שכן בשישה חודשים מלאים ושישה חודשים חסרים של שנה כסדרה יש 354 ימים, ו-350 ימים מתחלקים לשבועות שלימים, ונשאר עודף של 4 ימים לפי חשבון של 12 מולדות כפול חפתת וחצי יום לכל מולד. ומתוספת תפשין צדיג אל החלקים לכל מולד מצטרפים עוד 8 שעות ותף תף עין וף חלקים ליוד בית מולדות. אבל אם נעשה 9 חודשים מלאים ושלושה חסירים, יתווספו עוד 3 ימים למניין ימי השנה, ויחול ראש השנה של השנה הבאה 3 ימים לאחר מולד תשרי, שכן מולד תשרי יחול בליל רביעי, ואילו ראש השנה יקבע בליל שבת שלאחריו. ואין לעשות כן, כדי שלא ירננו הבריות על חכמים שהם עושים ככל שירצו, וקובעים את החודשים מבלי להתחשב בזמן האמיתי של המולד. מסיקה עכשיו הגמרא את הקושייה, הרי מטעם זה גם אין לעשות 8 חודשים מלאים, שהרי אשתנה מי קקדים עתיתרי יומי, גם עכשיו יקדם המולד לראש השנה בשני ימים, מחמת תוספת 2 הימים של 2 החודשים המלאים היתירים, וגם בכך יבואו הבריות לרנן על חכמים. מדרצת הגמרא כדי אמר רב משרשיה, כמו שאמר רב משרשיה לקמן בדפתת עמוד ב', לתרץ את מה ששנינו בברייתא, שלפעמים חל ראש השנה באותו יום בשבוע שחל בו יום הנף העומר, שמדובר כגון שהייתה שנה זו מעוברת. הכנה מגם כאן בדברי משנתנו שאפשר לעשות 8 חודשים מלאים, מדובר כגון שהייתה שנה שלפניה מעוברת, וחודש אדר שנוסף לצורך עיבור השנה, בידינו לעשותו כל סוג חודש שהוא, בין מלא של 30 יום ובין חסר של חפתת יום. ואם עשינו את חודש העיבור של השנה שעברה חסר, נמצא שהקדמנו את ראש השנה של שנה זו שלאחריה יום אחד לפני המולד. שכן אם היה חודש העיבור של השנה שעברה חסר, נמצא שהיו בה 7 חודשים חסרים ו6 מלאים, שהם עולים יחד לחשבון של 383 ימים. ואילו בין מולד ראש השנה של אותה שנה לבין ראש השנה שלאחריה, היו 383 יום וחצי, לפי חשבון של 13 מולדות כפול 29 וחצי ימים לכל מולד. ומעתה, גם אם נעשה בשנה זו 8 חודשים מלאים, לא יתאחר ראש השנה הבא יומיים אחרי המולד, שכן דל ירחה מליה בהדי ירחה חסירה. חסר חודש מלא אחד של שנה זו כנגד חודש חסר אחד של שנה שעברה, כלומר, כנגד איחור ראש השנה הבא ביום אחד מחמת החודש המלא השמיני, מקדים חודש העיבור החסר של השנה שעברה את ראש השנה הבא ביום אחד. שוב מקשה הגמרא והקטי חד יומה, והרי גם באופן זה עדיין מתאחר ראש השנה יום אחד אחרי המולד, שכן לולי החודש החסר מהשנה שעברה היה מתאחר ראש השנה הבא ביומיים, ועכשיו הוא מתאחר ביום אחד, ועדיין יש לחשוש לרינון הבריות על חכמים שהם עושים ככל שירצו וקובעים את החודשים מבלי להתחשב בזמן האמיתי של המולד. מתרצת הגמרא איחור של יום אחד לא הדעתה יודעין שי, אין עולה על דעת בני אדם לתמוע עליו ולרנן מחמתו על חכמים. רבינו גרשום כותב שביום הראשון עדיין אין בני אדם מבחינים במולד. ואף שישנו יותר מיום אחד של איחור, שכן הקדמת ראש השנה הקודם למולד מחמת חודש העיבור לא היה של יום שלם אלא רק חצי יום, ונמצא שלא נגרה יום שלם מאיחור היומיים של שנה זו אלא רק חצי יום. מכל מקום גם יום וחצי נחשב כיום אחד בלבד לעניין רינון הבריות ואינם מרננים מחמתו. ולכן אין לחשוש לו. יוצא משיטת רבונה שכל שאין הדבר גורם לאיחור ראש השנה ביותר מיום אחד, אין מניעה מלעשות 8 חודשים מלאים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ח' במסכת ערכין, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, לצד שבשני ירקי עליי חל שיעבוד של 5 סלעים לכל נדר, מה הדין אם נתן 2.5 סלעים לכל נדר? התשובה בתוספות. שאלה שנייה, מדוע חזרה המשנה על הכלל שאין בערכין פחות מסלע ויותר מ50 סלעים? שאלה שלישית, כמה ימים לכל היותר צריכה אישה טועה למנות כדי לצאת ידי ספיקה? שאלה רביעית, לאחר כמה ימים תהיה מותרת לבעלה? שאלה חמישית, מה הכוונה שצדקתך כהררי אל, היינו נגעי אדם? והשאלה האחרונה, כיצד הקדוש ברוך הוא גורם לכף הזכויות להכריע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני כ"א בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ח' במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"ב בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף ט' במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.